שוב בשיעור בספר התניא, אנחנו בפרק השני, בשליש האחרון של הפרק, כן, בערך, וזה בעמוד 12, המילה האחרונה, שם אנחנו נתחיל את השיעור, אבל לפני זה נסכם קצת מה שלמדנו בתוך, בפרק הזה. הפרק הזה, האדמו"ר הזקן רוצה להסביר לנו את הנשמה האלוקית שיש לנו. כשאנחנו אומרים שליהודי יש נשמה אלוקית, מה זה בעצם? זה סתם איזה משהו אבסטרקטי או משהו יותר פרקטי. מה זה נשמה אלוקית? אז האדמו"ר הזקן הסביר לנו קודם שנבין שיש כזה דבר. למה מגיד שיש לנו נשמה אלוקית והיא מיוחדת רק ליהודים? וכמו שדיברנו בשיעור הקודם, שזה היה מאז בריאת העולם, מאז האדם הראשון. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון, הוא כבר הכניס בו את הנשמה האלוקית הזו, אבל רק לא. הסברנו עשרים דורות הראשונים, עשר דורות שבין אדם לנוח, ובין נוח לאברהם אבינו, היה עובר הנשמה הזו לאדם אחד בלבד, בכל דור.
של הצדיק.
תקרא לו צדיק, איך שתקרא לו.
של הצדיק הדור אמרת. של איזה נשמה, של מי? של היהודי.
נשמה האלוקית הזו, שאנחנו קוראים לה היום נשמה יהודית. יש נשמה אלוקית, כי הנשמה האלוקית. כי למה אני מדבר את זה? כי ליהודי גם הנשמה הבהמית, גם היצרה שלנו, מה שנקרא, הנשמה הבהמית של היהודי, שונה מנשמה הבהמית של גויים. איך שלמדנו בפרק הראשון, בסוף הפרק הראשון, שכל חסד שעבדין אומות העולם לגרמה יועבדין. שהנשמה הבהמית של היהודי שונה, היא עושה את זה, היא יכולה לעשות את זה גם למען השם, שונה קצת מהנשמה הבהמית של גויים חוץ מחסידי אומות העולם וכו', אבל לא נכנס לכל הפרטים של זה, למדנו את זה בפרק הראשון. אבל פה בפרק הזה, אדמו"ר הזקן עבר להסביר לנו את הכוח. מה שלנו בארגז כלים שלנו, יש הנשמה האלוקית גם. הנשמה האלוקית הזו היא חלק אלוקה ממעל ממש. מה זה אומר? זה אומר שפה, לכל אחד מאיתנו, יש אלוקים. הסברנו לי שבוע שעבר, הבאנו את מהכוזרי, מסופר שהכוזרי, זה כתוב בכוזרי, מה זה מסופר? שהמלך הכוזרי שאל את רבי יהודה הלוי, מה זה יהודי? תגיד לי מה זה יהודי, לא מי הוא יהודי, מה הוא יהודי. אז הכוזרי אמר לו, יהודי, יש בעולם ארבע רבדים של בריאה, דומם, צומח, חי, מדבר, ויש רבד נוסף שנקרא יהודי. אז כל מפרשי הכוזרי שואלים את השאלה, אתה רוצה להיות שחצן? בסדר, תהיה שחצן. אז תגיד לך, תחילה, יש חמישה חלקים. יש דומם, צומח, חי, מדבר, יהודי. אומר לו, יש ארבע חלקים בבריאה, ויש עוד משהו שנקרא יהודי. הסברנו שבעצם, מה רבי יהודה הלוי רצה להסביר פה? שיהודי הוא חלק, לא רק חלק מהבריאה, הוא חלק מהבורא. זה מה שנקרא שליהודי יש חלק אלוקה ממעל ממש. הוא בעצם חלק, יש בתוכו משהו אלוקי, שאת זה אין אצל מישהו אחר. זה הקדוש ברוך הוא נתן, בוחר, מחליט לתת, איך שהוא החליט לתת. אז ב-20 דורות הראשונים הוא החליט לתת את זה אחד בדור, כל אחד, כל דור היה אחד. אצל אברהם אבינו הסברנו שבוע שעבר גם כן, אבל לכן אברהם אבינו אמר, לו ישמעאל יחיה לפניך, לו ישמעאל בני יחיה לפניך, אם זה רק אחד, אז מי אומר שזה צריך להיות יצחק? תחליט שזה יהיה זה, היא ישמעאל, מה זה משנה? פה כבר התחיל להיות מהפך, שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, כן, כן, אבל אני רוצה לבנות את העם היהודי, והעם היהודי צריך להיבנות בזה שגם הגוף שלו הוא יהיה קדוש, לא רק הנשמה, גם הגוף שלו יכול להיות גוף יהודי, ובשביל זה אני צריך שזה יצא, מה זה המיוחד של היהודי? שתצא מהמגבלות שלך, תצא יהיה לך את היכולת לצאת מאיפה שאתה במגבלות של הטבע, אז הוא יוולד בצורה ניסית, ולכן יצחק היה צריך להיוולד רק כשאברהם היה בצורה ניסית, וכשאברהם עבר את גיל המאה, איך שהגמרא אומרת, המשנה אומרת בפרקי אבות, שבין מאה עבר ובטל מן העולם, צריך לצאת מכל, מהמציאות הזו, אחרי זה עבר אצל, הדור הבא זה היה אצל יצחק, שנולדו לו שני ילדים תאומים, אחד יעקב ואחד עשיו, כי בנשמה היהודית הזו, ביהודי יש גם יעקב, שזה הנשמה האלוהית, וגם עשיו זה הנשמה הבהמית, לכן היה יעקב ועשיו, ומכך זה אצל יעקב, התחיל להיות המהפך, בני יעקב, כבר כולם, אף אחד לא פרש. אצל אברהם, איך הגמרא אומרת, לא כאברהם שיצא ממנו ישמעאל, לא כיצחק שיצא ממנו עשיו, יעקב, ביתתו שלמה, כל הילדים שלו המשיכו להיות יהודים. אז פה כבר מתחיל להיות המהפך הזה של היהודים, שגם הנשמה, הנשמה האלוקית, וגם הנשמה הבעמית שלו שונה. אבל אנחנו עכשיו בחלק הזה מדברים על הנשמה האלוקית שלנו. אז מה זה הנשמה האלוקית הזו? מה זה אומר לנו? מה זה מדבר אלינו? זאת אומרת, בעצם, אם אני רוצה עכשיו לתרגם את זה לשפה...
לגוי יש גם נשמה אלוקית?
לא, לא, אמרנו שלא, מפורש לא.
יופי, אז השוואה בינינו לבין הגוי זה רק בבהמית.
שאלות בסוף.
זה מה שהוא אמר.
לא, אמרתי שגם הבמית לא, אבל אנחנו נדבר על זה בהמשך. אבל מה המיוחד של האלוקית הזו? בעצם הקדוש ברוך הוא בא, אלוקית, פירושו של דבר, הקדוש ברוך הוא, אני, הקדוש ברוך הוא נתן לי את הכוח להגיע להכרה שאני יכול להיות מחובר אליו. מה זה מחובר אליו? כל דבר מחובר אליו. אם לא יהיה אלוקים בשולחן, אם לא יהיה אלוקים בעת, אם לא יהיה אלוקים בספר, אם לא יהיה כוח האלוקי שמחיה אותו, זה מתפורר. אז מה פירוש נשמה אלוקית? הספר, העת, השולחן, זה אמצעים. אני, כדי שאנחנו יושב ונלמד בצורה נוחה, אז אנחנו צריכים שולחן, צריכים ספר, צריכים את כל האמצעים שיש לנו. אבל הם אמצעים, יש מטרה. המטרה היא הללמוד. למי הקדוש ברוך הוא נתן את הגשמת המטרה של הבריאה? ליהודים. הקדוש ברוך הוא במטרת הבריאה רוצה שנכניס את הקדושה לעולם, שנגלה את הקדוש ברוך הוא בתוך העולם, איך? דרך המצוות שאנחנו עושים. ולמי הוא הטיל את זה? על יהודים. גויים אין להם את המצוות, את התרי"ג מצוות, לא קיבלו תורה ומצוות. זאת אומרת, הנשמה היהודית הזו שאני מדבר עליה, היא בעצם, ולכן זה התחיל מאברהם, היה שבע מצוות בני נוח, שזה משהו אחר, זה לא קשור, לא קשור לגלות את הקדוש ברוך הוא, זה פשוט לקיום העולם. שבע מצוות בני נוח הם לקיום העולם, שקיימים עד היום. לכל הגויים יש שבע מצוות בני נוח לקיום העולם. יש אחרי זה, אחרי שאני מקיים את העולם, צריך גם שיש לה מטרה לקיום, אבל יש הרבה דברים אם אני מתחזק מכונית בשביל כלום, אז זה סתם בזבז את הכסף שלי. אם אני מתחזק, שומר בחליפה שלא עולה עליי, מה מחזיק אותו בארון? זה בזבוז. אבל אם יש לה תפקיד, אז אני צריך לתחזק אותה, אבל אני צריך גם... אז המטרה של בריאת העולם, איך שרש"י אומר לנו על המילים הראשונות, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בראשית בשביל התורה שנקראת ראשית, ובשביל ישראל שנקראת בית ראשית, יש התורה ויש ישראל, זה מטרת הבריאה. בפרטים יותר, חסידות מסבירה את זה הרבה יותר בעריכות, אבל בשביל זה הקדוש ברוך הוא מכניס לנו עכשיו, מוריד אותנו לעולם הזה, שנחיה פה בעולם הזה, נשמה, שבתוך הנשמה יש גוף, ובתוך הגוף הזה יש נשמה בהמית, ובתוך הנשמה בהמית הזו והגוף יחד יש נשמה אלוקית, וזה, על זה אנחנו מדברים עכשיו. אז בנשמה האלוקית הזו שנכנסת לגוף הזה שיש בו נשמה בהמית ונשמה וגוף, היא חלק אלוקה. החלק אלוקה, מה זה אומר? שיש לך אלוקים קטן בך. חלק, כשאני לוקח חלק מתפוח, אז הוא, יש בו את הקול של התפוח. למרות שהוא, יש בו את כל התפוח. את כל מה שיש בתפוח השלם, יש בחלק. אין כזה דבר שיש בחלק.
הוא פשוט יותר קטן, זה בחתיכה יותר קטן.
בדיוק, בדיוק. אז החלקיק של החלקיק של החלקיק של החלקיק, זה עדיין, עדיין יש שם את החלק, והחלק הזה ממשיך להיות במאה אחוז. אז הנשמה האלוקית היא חלק אלוקה ממעל, רק אתה צריך עכשיו להשתמש בו, שייתן לך את הכוח להתגבר על המצב שהקדוש ברוך הוא הכניס אותך אליו. הקדוש ברוך הוא לוקח את הנשמה האלוקית שלך, ומשביע אותך שהתחלנו בתחילת הספר, ואומר לך, תשמע, יש לי שליחות בשלך. אבל השליחות הזו היא שתריד, תגיע למצב שעשית את התפקיד שלך. תריד את האלוקי לעולם. איך? אני אתן לך את כל הכוחות. אני אתן לך את מה שאתה צריך. אם בשביל זה אתה צריך להיות, שיהיה לך כסף, אז יהיה לך כסף. אתה צריך שיהיה לך כוח בריאותי, אז יהיה לך בריאות. הכל מה שיהיה לך. הקדוש ברוך הוא נותן כבר בתחילת הבריאה, בתחילת היצירה של האדם, נותן לו את הכל, את הצבע העיניים. את הכל. אבל אתה תקשיב את מה שאני נותן לך. אתה יכול לקחת את כל זה ולהשתמש בדברים אחרים. לא, תעשה בדיוק מה שאני רוצה ממך. וכאן, החלק הזה, אלוקה הזה, שהדמור הזה, שלמדנו שבוע שעבר בתניה, שהדמור הזה נביא הרבה, הרבה דוגמאות, המשל האחרון שאנחנו למדנו עליו, זה המשל מהזרע של האבא. הזרע של האבא, שהוא בא מהמוח, עוד לפני שהוא עובר את כל התהליך שעד שהוא מגיע לאיפה שהוא מגיע, ואחרי זה נפגש עם הביצית של האמא ומתפתח ילד, שם בזרע הזה כבר יש את כל הילד. אפילו הציפורניים, שבעצם אתה לא מרגיש...
חתיכה של התפוח.
בציפורניים אתה לא מרגיש בכלל חיות. אתה יכול לקצץ אותם, זה לא יקב לך. זה לא משהו שאתה מרגיש... מאיפה זה בא? משם וזה מחובר לשם. צריך להיות מחובר לזה כל הזמן, כי אם זה לא מחובר, אם זה לא מתחבר, לא מחובר למוח, אז זו בעיה רצינית, למרות שאחד לא מרגיש את השני. אבל עדיין זה קיים.
גם בציפור יש חיות כמו שיש בכל האדם?
בטח.
אז למה מותר להוריד את הציפור?
בסדר. אנחנו נלמד על זה אחרי זה. אוקיי. רק מה? בכל אופן, אם שאל אדמו"ר הזקן, אנחנו רואים שיש הבדל. יש צדיקים, יש אנשים שיותר ירי שמיים, פחות ירי שמיים. אם כולם אותו דבר, אם כולם זה אותו חלק, כולם באים מאותו תפוח, למה אני פתאום רואה יש הבדלים? אז פה הוא הסביר שההבדלים נוצרים בדרך. זה אותו דבר. זה כמו שניקח דוגמה של אור. אור של השמש היא לבן. עכשיו, אם אני אשים בחלון, חלון צהוב, כשאני אעבור את החלק הזה של החדר שאחרי החלון, אני רואה אור צהוב. אז האור הוא צהוב או אור לבן? האור נשאר אור לבן. רק אני רואה אותו עכשיו כצהוב. יש משהו שגרם לו להיראות צהוב. אחרי זה תעביר עוד, 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 עוד צבע, פתאום זה ישתנה לכחול ולירוק, וזה יכול להשתנות לאלפי צבעים. זה בעצם מה שהתהליך, אבל בנשמה, באור, הוא נשאר אותו אור. האור לא ישתנה לרגע. איך שאני רואה אותו, הוא מה שמשתנה. התפקיד שלי הוא שיהיה לי את היכולת לעשות מה שנקרא הפרדת צבעים. לגלות את מה באמת, מה הצבע הנכון, ומה בעצם את הכוחות שיש לי בכל צבע. עכשיו, בגלל שזה הולך בתהליך כזה, אז האדמו"ר הזה כן סיכם דבר מעניין. מה שהוא סיכם הוא, בקטע האחרון שלמדנו שבוע שעבר, מה?
20 דקות עושים סיכום. אנשים שמעו את זה בשבוע שעבר.
האדמו"ר הזה כן סיכם נקודה אחת מעניינת, שלכן אנחנו רואים דבר מעניין. שגם הבן אדם, גם הציפורן, חייבת להיות קשורה למוח. זאת אומרת, גם הבן אדם, שהוא בן אדם הכי הפשוט, קל שבקלים, קל שבקלים פירושו של דבר שגם הקל קורא לו קל. גם בעיני הפושעים, הוא הפושע של הפושעים, מה שנקרא. קל שבקלים. גם הוא מחובר, גם הציפור שאתה יכול לקצת אותה, גם היא מחוברת לאותו צדיק. בלי זה, אחרת לא היית מקבל. היא מחוברת למוח, מחוברת לאותה נקודה. ובזה, עכשיו אנחנו ממשיכים, ובזה יובן מאמר חז"ל על הפסוק, לדבקה בו, יש פסוק בתורה שאומר שצריך לדבוק בקדוש ברוך הוא. שואלת הגמרא, איך אפשר לדבוק בקדוש ברוך הוא? הרי הקדוש ברוך הוא אש אוכלה. איך אתה יכול לדבק לקדוש ברוך הוא? אלא מה אומרת הגמרא? שכל הדבק בתלמידי חכמים, מעלה עליו הכתוב, כאילו נדבק בשכינה. אתה מתחבר לצדיק, התחברת לדרכו לקדוש ברוך הוא. במשל של ימינו, כשמגיע, אנחנו רוצים לשמש בחשמל, בחדר הזה, אז זה מגיע מתחנת כוח. החשמל שמייצר את התחנת כוח היא עוצמתית, שאם נשים אותה בחדר, הכל יישרף. צריך לעבור טרנספורמטורים, שהם לוקחים את אותו חשמל, הוא לא השתנה, החשמל לא השתנה. הכוח שאנחנו מקבלים משתנה. ולכן, אומר אדמו"ר הזקן, זה מה שנקרא, הצדיקים, היות שהם מחוברים, יש להם את האפשרות להיות טרנספורמטור, הם יכולים להיות מצד אחד מחוברים לכוח היותר רציני, כי יש בהם את הכוח, הם מגלים יותר את הכוח האלוקי, ואנחנו מתחברים אליהם, דרכם אנחנו יכולים להגיע לדרגות האלה, לדרגות הגבוהות. לכן אומרת התורה, אומרים חז"ל, שכל הדבק בתלמיד חכם, מעלה עליו כתוב, כאילו נדבק בשכינה. ממש. כי על ידי דביקות בתלמידי חכמים, קשורות נפש, רוח ונשמה של עמי הארץ, ומיוחדות במהותם הראשון ושורשם חוכמה של חוכמה עילה. הרי השורש של הנשמות היא מחוכמה עילה, מסדר השתלשלות, מה שדיברנו על זה בשיעור הקודם, אני חושב, או לפני שני שיעורים, יש מושג של עולם התיקון. אז בנקודה הראשונה של עולם התיקון יש מה שנקרא חוכמה. חוכמה זה אקסיומה. זה הנקודה הכי הראשונית של בריאת העולם. אחרי זה יש בינה, אחרי זה דעת. אז בחוכמה העילה שמה, ששם אתה רואה את הקדוש ברוך הוא ב-100%. אנחנו לא רואים את זה. אבל צדיקים גדולים כן רואים את זה. הם כן חיים במצב הזה של לראות את הדבר הזה. אז אני מחובר אליהם, ודרכם אני יכול להתחבר עד, כמו שאמרנו קודם, הטרנספורמטור, להיות שהוא מחובר לחברת החשמל, לתחנת כוח, הוא מעביר לי עכשיו...
עושים הטרנספורמטור שם
לכל כך. אחרי זה, כן. אז גם נפש, רוח ונשמה של... אני עוד מסביר אולי קצת, מי שמבין מה זה נפש, רוח ונשמה, דיברנו על זה פעם, אבל... אז אמרנו ככה, נפש זה עצם שאני חי. עצם הקיום שלי, אני חי, יש בי נפש. רוח זה שאני גם מבין. רוח זה איך קוראים לאנשי הרוח? אנשי ההבנה, קוראים לאנשי הרוח. רוח זה הכוח ההבנה שלנו. נשמה זה שאני עושה את זה עם הרגש גם. אז כל מצב של נפש, רוח או נשמה של אפילו בן אדם פשוט, איך זה מגיע... לקדוש ברוך הוא. איך זה מגיע חזרה? אז כשאני עכשיו, כשאנחנו עושים מצוות, הנשמה שעושה מצוות, זה הגוף, זה גם הגוף והנשמה, עושה מצוות, אנחנו בעצם לא רק עושים פה, מורידים אור אלוקי לעולם, אנחנו גם מחזירים אור. ולהפך, ההחזר אור הוא יותר גבוה ממה שאנחנו מקבלים. החזרת אור הזה, לאיפה היא הולכת, איך היא ממשיכה הלאה? היא מחוברת דרך הצדיקים, זה עובר עוד פעם, לאותו סדר יש שאלות חזרה. אז אני צריך להיות מחובר לצדיק, וכשאני מחובר לצדיק, הוא ממשיך את זה, הוא לקח את זה מאיפשהו, מלא את זה הלאה, והלאה, והלאה, וככה אנחנו מגיעים לדרגות הכי הגבוהות שלנו. אז לכן, כל נפש רוח נשמה שאפילו של עם הארץ קשורה לנפש רוח נשמה של תלמידי חכמים עד לאותו צדיקים שקשורים לשורשם בחוכמה עילה. שהוא יתברך וחוכמתו אחד הוא המדע, הוא יודע, התחלנו בתחילת הפרק, את מה שהבאנו בדוגמה של הרמב״ם, שהרמב״ם בעצם אומר שלכן אנחנו לא יכולים להבין את הקדוש ברוך הוא. כי אצלנו ההבנה זה דבר אחד, השכל זה דבר שני, והאובייקט זה דבר שלישי. אצל הקדוש ברוך הוא, הוא המדע, הוא היודע והוא הידוע. אצלו זה הכל אחד. אז לכן, הדרגה הזו שאתה מגיע לזה נקרא חוכמה עילה. החוכמה של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, שואל הרבי פה שאלה מעניינת, אדמור זקן. טוב, זה יהיה טוב לכל אותם צדיקים, לאותם אלה שמאמינים בצדיקים. אבל יש כאלה שמזלזלים בצדיקים. יש כאלה שמזלזלים בכל הנושא הזה הרוחני. וגם הוא פושים, פה בסוגריים, הוא פושים ומורדים בתלמידי חכמים. האם התלמידי חכמים גם משפיעים עליהם או לא?
יניקת
נפש רוח נשמה שלהם מבחינת אחוריים של נפש רוח נשמה של תלמידי חכמים. הם גם כן חייבים להיות מחוברים לצדיק. בלי להיות מחובר לצדיק אתה לא יכול להגיע לשום מקום, אתה לא יכול לחיות. החיים שלך לא יכולה להיות אם אתה לא מחובר, אם אין צדיק בדור. חייב להיות בכל דור צדיקים, איך שאמרנו בפרק הראשון, שלכן אביה אמר לרבה, אם אתה בינוני ואין צדיקים, אז איך לא אין קיום לעולם? זאת אומרת, במילים אחרות, המציאות חייבת להיות כזו שכל אדם יהיה מחובר לצדיק. אז איך מחובר לצדיק? הוא לא מחובר. הוא בכלל מזלזל עליו. אותו צדיק משפיע עליו. כלומר, הוא משפיע עליו? מה זה בחינת אחוריים? בחינת אחוריים זה לא שהוא... זה מקום אחר. אלא יש לפעמים איזה ביטוי בגמרא. הביטוי בגמרא אומרת, יש בן אדם שאתה נותן לו את זה עם כל הלב. אתה נותן לו את זה ככה. יש פנים אל פנים. ויש אתה זורק לו את זה מאחורי הגב. כך.
שחרר אותי. סבבה,
כך. אז זה נקרא בחינת אחוריים. הוא נותן לך את זה, אבל הוא לא נותן לך את זה, איך שאומרים, עם כל הלב.
ברור פה, אז מה אני אוכל לחלו בזה?
עכשיו, ומה שכתוב, עכשיו הוא שואל שאלה נוספת. זה בסדר, אז הסברת כבר את הבעיה של אותם פושעי ישראל. אבל יש בעיה אחרת. בזוהר, ומה שכתוב בזוהר, הוא בזוהר החדש, שעיקר תלוי שיקדש את עצמו בשעת תשמית דווקא. שאנחנו רואים פתאום שהעיקר של הנשמה, זה לא תלוי איזה שמה תקבל לפי איך שהקדוש ברוך הוא מחליט, אלא
ומה שכתוב בזוהר, בזוהר חדש...
שתלוי בזמן התשמיש, באיזה מחשבות הוא עושה, מה הוא בעצם עושה פה, הוא חושב לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, או שהוא עושה את מה שהוא רוצה.
את היצר שלו.
אז בזה תלוי איזה נשמה תקבל. כך כתוב בזוהר, בזוהר חדש.
אז נשמה תינוק יקבל.
רק שנייה.
תחסת את זה.
מה שאין כן, בני עמי ארצות...
אתה דלק את השורה.
רגע, בשעת השמיש דווקא, דווקא. שיקדש עצמו בשעת השמיש דווקא. זה תלוי בזה, באותה נקודת רגע מסוים. לכן, יש כאלה, יש הרי הגמרא מספרת, שרבי יוחנן, רבי יוחנן היה בחור, אדם מאוד יפה. ככה הגמרא מתארת אותו. רבי יוחנן היה עומד מחוץ למקווה של אנשים, כדי... שכשנשים הולכות למקווה ואחרי זה הולכות להיות עם בעליהם, יהיה להם בראש תלמיד חכם, יפה.
קצת לעיין כל המחשבה של רבי יוחנן, נגיד לך את האמת.
לך לא היה מוניה, אבל...
התחפנתי את רבי יוחנן בשביל בעלה, לא בקטע הזה. לא, כל פעם שאלתי את זה, נגיד לך את האמת, הרב.
אוקיי, אז אחרי זה, תשאלתי אחרי זה עוד פעם, אני אסביר את זה עוד פעם. אבל, אז השאלה היא, עכשיו השאלה היא בעצם, הנקודה היא, שמה שאתה חושב בשעת מעשה, לפי המחשבה, זה מה שקורה. כי מחשבה יש לה השפעה עלינו. אנחנו חושבים שמחשבות אין לזה שום השפעה. לכל דבר, מחשבה וכוונה ורגש, יש להם הרבה מאוד השפעה על מה שאנחנו עושים. אפילו, איך אומרים, אפילו עכשיו עשו מחקר שאפילו... פרחים, אם אתה מדבר אליהם ושר אליהם, הם צורה אחת, ואם אתה לא שר אליהם, הם צורה אחרת. זאת אומרת, ההשפעה של האווירה מסביב, והמחשבה שלך, זה לא דבר ש... סתם העיקר האקט. האקט הוא, המעשה הוא דבר אחד, ומסביב לזה יש עוד הרבה מאוד פרטים נוספים. אז השאלה היא פה עכשיו, אם זה אם הנשמה שאנחנו מדברים עליה, זה תלוי איך שלפי ההתנהגות שלך, אז אם ככה, אז איך זה עובד? איך זה, אז זה כבר לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אז זה לא לכל יום שווה. אז זה, היינו, אומר אדמו"ר הזקן, לא. הנשמה האלוקית היא שווה אצל כולם. לכולם יש אותה נשמה אלוקית. האלוקית, לא משת... אין שתי אלוקים. יש אלוקים אחד. אז זה תפוח אחד שמתחלק למיליוני גופות.
אף, תגיד מתי את
רק סוף שנייה.
משפט, נקודה לא שנבין. כי אני לא מבין.
רגע.
אתה קראת את זה מתי.
אוקיי. אני חוזר על זה, אני חוזר על זה.
לא, אתה יודע את זה בעל פה.
רגע, רגע.
תגיד מתי זה נקודה.
אוקיי. אז הוא אומר ככה. היינו, משום שאין לך נפש, רוח ונשמה, שאין לה לבוש מנפש לעצמות אבי ואמו. רגע, זאת אומרת ככה. מה שמדמור זקן פה מסביר, מה הזוהר מתכוון במה שהוא אומר, שזה תלוי בהורים בשעת התשמיש, זה לא להחליט איזה נשמה תהיה. הנשמה צריכה לדעת לאיפה היא נכנסת. היא נכנסת לגוף. הגוף נוצר על ידי אבא ואמא. אז האבא ואמא הם אלה שיוצרים את הכלי שלתוך אותו כלי ייכנס הגוף הזה. אז אם הגוף הזה, שהוא יכול להיות גוף הכי הטהור, ייכנס לכלי שהוא מלוכלך, או לא... אז הנשמה היא יותר סגורה, היא לא יכולה להתבטא את עצמה. זה לא אומר שאין לה את זה. יש לה. מאיפה אני יודע שיש לה?
התשובה שלה תהיה יותר קשה?
רגע, אני... מאיפה אני יודע שיש לה? כי אנחנו יודעים שגם בן אדם, גם בן אדם שלא גדל בבית דתי, בדם גדל בצורה הכי רחוקה מיהדות, ימסור את נפשו על קידוש השם. לא יהיה מוכן לוותר על היהדות שלו.
כי אולי הנשמה שלו מאוד גבוהה.
כי הנשמה שלו, לא משנה, כי כל נשמה היא נשמה גבוהה. כי הכוח הזה יש לכל נשמה. הנשמה לא רוצה להתנתק מהמקור שלה. אז כל עוד שהיא לא מרגישה שמתנתקת, אז היא מוסכנה, מכונה לקחת סיכונים. יש אדם שלוקח סיכון. יש אדם שמפחד מסיכונים, אז הוא ייזהר מסכנות הרבה לפני. יש אנשים שמוכנים לקחת סיכונים. אז הוא אומר, כדאי לי לקחת סיכון, אני לא מתנתק. אבל ברגע שהוא מגיע למצב שהוא כן מתנתק, אז הוא בבעיה. אז הוא לא יסכים לזה. לכן הסיפור, הדוגמה הכי האחרונה שאפשר לקחת בזה, זה... הסיפור שהיה לפני שנתיים, שלוש, עם דאש, אייסיס, שהם שבו ארבע עיתונאים. שלושה היו גויים, או ארבעה היו גויים ואחד יהודי. והדבר הראשון שהם אמרו להם, אתם חייבים כולכם להתאסלם. אז השלושה נוצרים, ארבעה נוצרים ישר הסכימו. בעיקר של חיות. היהודים התרגו אותי, אני לא מתנסם.
וואלה.
וזה לא יהודי שומר תורה מצוות, או שגבר מבית דתי או סבא דתי.
לא איזה
בארץ. הוא בעצם בא ממשפחה מתבוללת. הוא רק יהודי בטייטל. אבל הנשמה האלוקית שלו צועקת אחרת. הדבר הזה שנשמות, נשמה יהודית, יש לה משהו מיוחד, אין שאלה. רק מה? לפעמים, היות שנמצאת בתוך הגוף, והגוף הזה... הוא לא רואה את האלוקות שבו, לא רואה משהו מפסיד, אז הוא מוכן לקחת סיכונים. היינו, משום ש... וכל המצוות שעושה, כל מצווה שהוא יעשה, מהרגע שהוא נולד, שהנשמה שלו נמצאת בתוך הגוף, הכל על ידי אותו לבוש, הכל עושה את זה על ידי מה הלבוש הזה, הגוף הזה. ואם הגוף הזה הוא גוף מגושם, הוא לא ירגיש שהוא עושה פה איזה חיסרון. דוגמה, בן אדם, אפשר לקח לזה דוגמה, בן אדם מרגיש כאבים בגוף. לפעמים הוא מרגיש כאב שהולך על אבן או ללחס, אבל בן אדם שחי בג'ונגל, אז ללכת על אבנים, קל לו, הוא לא מרגיש בכלל שהוא הולך על, על מסמרים. למה? כי הגוף שלו הוא כזה שהוא מגושם, שהוא לא מרגיש כאבים. גוף יותר עדין, הרגיש, איך, לא יכול, לא, הוא לא יכול לקחת את זה לרגע. אז האם זה, יש הבדל בגופות? כולנו יש אותו גוף. רק מה ההבדל? בהגשמה של הגוף. וזה אותה נקודה פה. אז ואפילו השפע שנותנים לו משמיים, הכל על ידי אותו לבוש. גם מה שאתה מקבל, אתה מקבל דרך הגוף. אתה לא מקבל את זה בצורה אחרת. וזה, לבוש, עדי לבוש זה, כרגע. ואם יקדש את עצמו, אם בזמן שאתה מייצר את הגוף הזה, אתה מקדש את עצמך, ימשיך לבוש קדוש לנשמתו. אז
נשמת בנו.
בדיוק, לבן הזה שעכשיו הוא יוצר, הגוף הזה שהוא יוצר, הוא יוצר גוף שיש בו עדינות מסוימת, יש לו אלוקות מסוימת, אז הוא, ואפילו עם נשמה גדולה, גם עם נשמה, תראה את הנשמה הכי גדולה, נשמה מהצילות. כשתיכנס לגוף שהוא מגושם, צריכה לקדוש אביב. אבל אדמור הזה כן חוזר, אבל הנשמה עצמה, אם אני מדבר על הנשמה עצמה, לא הכלים שהנשמה נכנסת בהם. הנה, לפעמים נשמת אדם גבוה לאין קץ, באה להיות בבנו של אדם נבזה ושפל. אין שאלה, יכול להיות מציאות שנשמה, אם הקדוש ברוך הוא מחליט להכניס נשמה כזו גם לגוף כזה, זה יכול לקרוא. אנחנו קוראים את זה, איפה אנחנו קוראים את זה? אצל בנות נות. נשמה של משיח ירדה איפה? לגוף שנוצר במצב הכי הלוטון, אנטי קדוש ברוך הוא, אנטי מצווה, אפילו, אבל כדי, הקדוש ברוך הוא, כדי לפתור את הבעיה, כשחזל המסברים, את הבעיה של הכתרוגים וכולו, אז זה נוצר בצורה כזו. וכמו שכותב האריזל, את כל זה בלקוטי תורה, יש ספר של אדמור זקן, של האריזל, גם כן בשם לקוטי תורה, יש ספר של אדמור זקן בשם לקוטי תורה, ויש ספר של אדמור, של האריזל בשם לקוטי תורה. בפרשת וירא, שמה הוא מסביר, בתעמי המצווה של פרשת בראשית, שמה הוא מסביר את אותו רעיון, שכל העניין הזה, הוא צריך לקדש את עצמו ולהכין את עצמו, להפוך את, שיבצר פה כלי נקי וזך ואלוקי, שיוכל לקלוט אלוקות, זה תלוי בכלי. הנשמה יכולה להיות, נשארת אותה נשמה. זאת אומרת, מה שהאדמור הזה כן רוצה להסביר לנו פה, שלכל אחד מאיתנו, לא משנה מי שלא יהיה, יש אותה נשמה אלוקית. ההבדל בין אחד לשני, זה בכלי שדרכו אנחנו, זה כמו האור, הוא אותו אור, רק עכשיו זה תלוי. אם זה רק צהוב, אז יהיה יותר אור. אם אתה שם צבע כחול, אז הפך להיות יותר ממוחשך החדר. תשים צבע שחור, אז בכלל חשוך. אבל האור נשאר אור. האור לא השתנה, הנשמה לא השתנתה. הכלים שדרכם היא מהירה, הם אלה שמשתנים. אז עכשיו אנחנו מבינים, בקטע הזה של, של הזה, פה אנחנו מסיים את הפרק, הפרק השני, האדמור הזה כן פשוט מסביר לך, תשמע, יש לך נפש אלוקית, שלכל אחד מאיתנו יש את אותה נפש אלוקית. לכולם יש את אותו דבר. כל הבעיה היא הנפש אלוקית הזה, איך היא מהירה בי. לא שאיך היא, מה היא. במציאות שלה, כולם זה נפש אלוקית. ונפש אלוקית, העצם שתקחת מקצתו, תפס את כולו. הנשמה הזו נשארת אותו נשמה. הנפש הבעמית, הגוף הוא בעצם לא הנפש באמת, הגוף הוא בעצם זה שיכול לשנות בין אחד לשני, ולכן יש את הצורך אם אני רוצה לקוף את הבעיה הזו, אם תתחבר לצדיקים, אם תתחבר לאנשים שכן מחוברים לשם, אז הם יביאו אותך לשם. אתה תעשה את שלך, והמשך, החיבור יביא אותך ל... וזה עיקרון חשוב בעבודת השם שלנו. אנחנו רוצים לעבוד את השם ורוצים להתחבר לקדוש ברוך הוא, ולהיות מחוברים בכל סדר השתל שלו. זה לא רק...
אז אתה אומר שאם אתה מתחבר לצדיק...
רק, עוד רגע, רק שני אחד. בזה בעצם אדמור הזה כן מסיים את הפרק, עכשיו אם יש לך שאלות, אז תשאל אותי. לא, אני סיימתי, נו.
אתה יכול לחזור לסיום עוד פעם הרב.
אם אתה, מה שאני מנסה להסביר, שאם אתה מחובר לצדיק, הוא יעזור לך לעשות, להגיע לדרגות גבוהות. למה? כי הוא מחובר לדרגות גבוהות. זאת אומרת, יש מציאות ש...
למרות שאם חס ושלום לא...
אני אשתמש במשל, שמשתמשים פה לדברים אחרים, אבל אני אשתמש במשל הזה גם. אני נמוך. יש ציפור. ציפור היא דבר מאוד נמוך. תשים ציפור מול ג'ירפה, מי יותר גבוה?
ג'ירפה.
הג'ירפה.
לא יכול להגיע יותר גבוה.
אבל אם אני אקח את הציפור וישים אותו מעל הראש של הג'ירפה, מי יותר גבוה?
ציפור.
הציפור. לא בגלל שיכולה לעוף. בגלל ש... היא יותר גבוהה.
אז הצדיק יכול לקחת.
בדיוק, הצדיק ירים אותך לגובה הנכון. אתה מצדך נשאר באותה צורה, אבל הוא בגלל לוקחת את מה שאתה עשית וירים את זה לגבהים שאנחנו בכוחות עצמנו לא יכולים להגביע עליהם. זה בעצם הרעיון. הרעיון הוא בעצם שאפשר, יש לנו יכולת, לא רק צדיקים, בהמשך הספר גם נגיע אנחנו עצמנו. יש מצבים שאנחנו עצמנו יכולים לעשות את זה. כי יש לנו בעיה שהעץ הרע שלנו, הנפש הבמית שלנו, תמיד מתמודדת איתה. היא אומרת לנו, אתה לא כזה. בסדר, אתה לא כזה, מה אתה... אבל זה שאתם אומרים שאתה לא כזה, זה לא אומר שאין רגע אחד שאתה כן יכול להיות כזה. והרגע הזה שתהיה כזה, ירים את כל הרגעים האחרים. יכול להיות מצב שאני בעצם... לא עושה את זה לשם שמיים, ולא עושה את זה עם כוונות, ולא עושה את זה עם... עושה את זה כרובוט, עושה את זה לא עושה את זה, כן עושה את זה. אבל, אם הקדוש ברוך הוא יזכה אותי, שרגע אחד, תמצתי, נשתדלתי, והגעתי למצב כזה שאני כן יכול, באותו רגע שעשיתי את זה, אותו רגע אני הגעתי למצב שכל מה שעשיתי לפני זה, הכל הולך להיות שם. איך זה, למה זה, זה כבר הסברים שאנחנו נלמד עליהם בהמשך. אבל הרעיון שהאדמור הזקן רוצה להכניס לנו לראש, ואנחנו צריכים להכניס לעצמנו, האדמור הזקן רוצה, יש פשוט שמסביר לנו, שנדע שבעצם יש לנו, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את כל האפשרות, הוא בנה גם את האפשרות הזו, שבגלל שאנחנו נשמות, נשמה אחת בעצם, נשמה אלוקית, מה היא שונה מנשמה באמית? אז איך אמר פעם, למדנו את זה השבוע ביום יום, פעם נפגשו שני חסידים ולמדו. אז כשהם למדו, אמר חסיד שלישי, אמר להם, פה אני רואה פה שני נשמות אלוקיות מול נשמה באמית אחת. אז הוא אומר, למה? זאת אומרת, אני רואה פה יצר רע אחד מול שני יצר טוב. למה? אומר, כי יצר טוב, אחד רוצה לעזור לשני. כי זה יצר טוב. טוב זה אתה רוצה לעזור, אתה מוכן לוותר מעצמך לעזור לשני. יצר רע אף פעם לא רוצה לעזור לשני. הוא אגואיסט, הוא חושב רק על עצמו. הקדוש ברוך הוא בא ואומר לך, תשמע, כל הנשמות זה אחד. כולם מחוברים אחד לשני. ישראל, איך כתוב בחזל? ישראל ערבים זה לזה ומעורבים זה בזה. עד כדי כך שההלכה אומרת שאם אני עשיתי קידוש, למשל, דוגמה, אז בנם עשה קידוש, יצאת הייתי חובת את הקידוש. יבוא מישהו שלא יודע לעשות קידוש.
עשה לו.
אני כבר לא חייב בקידוש.
תעשה לו.
מה תעשה לו? אבל אם אני לא חייב בקידוש, למה שאני אעשה לו? זה ברכה לבטלה.
לא, אתה מעורב בו.
היות שאני מחויב שגם הוא יעשה קידוש, אז אני יכול לעשות קידוש והוא יצא ידי חובה. אני לא צריך שהוא יעשה את הקידוש לבד. הוא לא יודע לקרוא. הוא לא יודע לעשות קידוש. הוא מפחד לעשות קידוש. הוא לא משנה עכשיו את הסיבות. מותר לך לעשות קידוש, להוציא אותו ידי חובה. וככה זה ברוב הדברים. אתה יכול להוציא ידע אדם, למה? כי אתה מחויב, יש לך חובה, אתה מחובר, גם הוא חייב. כל מה שאתה עושה, אתה...
הזכרת לי שאלה בעניין הזה.
רגע, זה הנקודה שצריך להכניס לראש, לעצמנו, בהתמודדות היומיומית שלנו. היה פעם יהודי שהגיע לבית כנסת פעמיים בשנה. סיפרתי לי פעם בסיפור הזה כבר. פעמיים בשנה הגיע לבית כנסת. ביום כיפור ובשמחת תורה. זה שני הימים שהיה מגיע לבית כנסת. כשהגיע לשמחת תורה לבית כנסת, אז מה עושים בבית כנסת? להתפלל הוא לא ידע הרבה. אבל לרקוד הוא ידע טוב. בשמחת תורה רוקדים, אז הוא ניגש, לקח את הספר תורה והתחיל לרקוד, והרקיד את כל הבית כנסת, ו... בסוף ההקפות ניגש אליו הרב, אומר לו, כבוד שמח מאוד לראות אותך, אבל שמחת תורה זה שמחה של תורה. אני עוד אף פעם לא ראיתי אותך פותח ספר. ממה אתה כל כך שמחת? על מה שמחת כל כך? אמר לו אותו יהודי פשוט, אומר לרב, כבוד הרב, אני הייתי גם ביום כיפור בבית כנסת. ראיתי שבעל חטא שחתנו לפניך, ראיתי מי שהכי הרבה בכה, זה היית אתה. בינינו, למי יש יותר עבירות לך? מה איזה עבירות יש לך? עבירות זה אצלי. רק מה? אתה בכית על העבירות שלי, ואני שמחתי על לימוד תורה שלך.
עכשיו זה גם בדיחה.
אז הרעיון הוא אותו רעיון. בעצם כל עם ישראל, יש לנו נשמה אלוקית אחת. כולם, זה גוף אחד, עם נשמה אלוקית אחת. ולכן הקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את הנשמה אלוקית, ויפח בה פעם נשמת חיים, זה אצל האדם הראשון. לכן, מביאים, והתהליך היה צריך להיות שיעבור 10 דורות, ו10 דורות, ואחרי זה את כל התהליך של מיצחק והלאה. את כל מה ש...
אז עקיבא, מה איתו?
מה?
עקיבא, איזה משמעת.
עקיבא?
רבי עקיבא, זה גלגול של משה רבנו.
עקיבא?
אני בגלגולים לא נכנס, כי גלגולים זה
דבר... אתה אמרת, רב.
לא אמרתי בשום מקום שרבי עקיבא גלגול של משה רבנו. אם כבר רבי עקיבא, אם יש מושג של גלגולים שמוזכר, זה כבר עקיבא הוא גלגול של קין ושל הבל.
נשמה אלוקית.
אבל במושג של...
צדיק.
לכולנו יש נשמה אלוקית.
כן, הוא עוגר.
או, את השאלה איך גירים... אז פה בין, פעם הסברנו את זה בשיעורים אחרים, לא בשיעור בתניה. יש ספר שכתב אותו הרגצ'ובי, רבי יוסף מרזין. זה נקרא... איך זה נקרא הספר? הוא יברח לי השם כרגע, סליחה. אבל שם בספר הזה הוא שואל את השאלה. הוא מביא את השאלה שאתה שואל, והוא מסביר דבר מאוד מעניין. הוא אומר ככה, בשינוי סטטוס ביהדות, יש 3 מצבים של שינוי סטטוס בכלל. אחד זה ילד, לגבי מצוות, זה ילד שהתבגר. כשהוא ילד הוא לא חייב במצוות, כשהוא מתבגר, הוא חייב במצוות. אז בהגדרה הלכתית קוראת כאלה, קטן, שיתבגר. אתה מסבר, סטטוס הראשון שלו היה קטן, ועכשיו הוא יתבגר. כשמגיע לשם, מי עוד יש מצב כזה? עבד, עבד גוי, אז שבת הוא צריך לשמור, למען ינוח עבדך ועמתך. אבל לא את כל המצוות. שישתחרר. אחרי שהוא משתחרר, אתה לא יכול לשחרר אותו, רק אם הוא הופך להיות יהודי. אז לכן אסור לשחרר עבד גוי מעבדות, כי הוא... לחזור לגוי הוא לא יכול, כי הוא חייב כבר בחלק מהמצוות. יהודי, אתה לא יודע אם הוא יקבל, אם הוא ישמור אותם, אז אסור לך להעמיד אותו במצב כזה, אז אתה נשאר באמצע. אבל אם אתה יודע, בטוח שיכול, אז זה עבד, הוא היה כל מצב של עבד, שישתחרר. הדבר השלישי במצוות זה, אנחנו קוראים לזה גוי שמתגייר. אבל בהגדרה הלכתית זה לא גוי שהתגייר. בהגדרה הלכתית זה גר שהתגייר. שמת לב את ההבדל? שגם לפני שהוא התגייר, הוא נקרא גר. גר שהתגייר, למה? למה לא תכתוב גוי שהתגייר?
נכון.
בהגדרה הלכתית זה גר שהתגייר. למה? זאת אומרת פשוט מאוד. כי הגר הזה, הנשמה האלוקית שלו הייתה גם כן כשהוא היה גר. לפני שהוא התגייר. הנשמה האלוקית נכנסה בו. הנשמה, הגוף, יהודי זה תרכובת של גוף ונשמה. פה עברת תהליך. אז יש מושג שצריך להבין אותו קצת. זה רק נתת לך את הדוגמה, קצת להבין. אז אצל רבי עקיבא, הוא היה כבר עוד לפני שהוא נולד. כשהקדוש ברוך הוא ירד למשה רבינו, את איך ילמדו תורה בכל הדורות, יראה לו את רבי עקיבא.
נו, זה אמרת, סליחה, מחילה.
אז איך הוא יכול להראות לו את רבי עקיבא שעוד לא היה יהודי בכלל? הייתה נשמה יהודית. הגרים היו גם בזמן מתן תורה. כל נשמות הגרים היו בזמן מתן תורה. רק מה? מה שהיה חסר שם זה הגוף. לפעמים הקדוש ברוך הוא, יש סיבות לפעמים של נשמות שנכנסות לגופות לא שלא מתאימות. למה? בגלל סיבות.
כן,
בגלל כל מיני סיבות. זה נושא של גלגולים, שאנחנו לא הנושא שלנו.
עכשיו שאלות.
השאלות על מה שלמדנו, לא, כן.
הוא אומר שזה תלוי בתשמיש.
כן, יהיה.
ויש פה הרבה הסברים. אם זה, איך זה נעשה, אז אם זה למה יש פרנסה לבן אדם קשה, למה הוא עצוב, למה פה, למה שם. כל מיני הסברים, כן? אתה יודע את זה. עכשיו, אבל הנשמה, היא בוחרת לאיזה גוף, לאיפה, בעצם מי שיעבר אותה? מאיזה גוף היא תיוולד?
אם הנשמה...
היא לא בוחרת. היא בוחרת? הקדוש ברוך
הוא... הקדוש ברוך
הוא... את יורד באה באה באימא הזאת.
רגע.
נכון?
לא.
אה, היא בוחרת?
לא.
אז נו?
לא. הקדוש ברוך הוא בוחר.
הקדוש ברוך הוא
מחליט. רק שנייה. אתה שואל ואתה עונה. אתה שואל ועונה, אז...
שאלה קצרה, זה כן או לא? היא בוחרת או לא?
יש לה אפשרות לבחור, אבל היא לא בוחרת.
למי יש אפשרות לבחור? לאיזה נשמות?
לכל נשמה. אבל היא לא בוחרת. כי היא לא בוחרת, כי היא סומכת על הקדוש ברוך הוא.
אוקיי, אז הקדוש ברוך הוא בוחר.
רק שנייה. סליחה, אני בכוונה עונה לך יותר... בכוונה אומר לך יותר מזה. יש סיפור.
אבל יש לי עוד שאלה שקשורה.
רגע, רגע, בסדר. יש סיפור על אדמו"ר בפולין, שהצורה שהיה עוזר לאנשים, האנשים היו באים אליו, האדמו"רים באים אליו, במקום נצרות. אם בן אדם היה בא אליו בצרה שהוא צריך כסף, הוא צריך לעזור, אז מה איך היה עושה? היה מבקש, תביא מכתב, תביא נייר, היה כותב מכתב לאחד החסידים שלו, העשירים, תיתן לו כך וכך. כמו שאנחנו עושים, נותנים לי צ'ק. אצלו היה צ'קים, זה היה הצ'קים שלו. היה כותב מכתב.
צ'קים פתוחים.
לא, כותב בדיוק את הסכום, תיתן לו, תן לו ככה, תן לו ככה, תן לו ככה. הגיע איזה חסיד, לאותו אדמו"ר.
איזה קור פה.
ו...
אתה לא מקשיב, אז קר.
הגיע אותו חסיד לאדמו"ר, וספר לו, אני יש לי 5 בנות שלא חיתנתי אותן, הן מתבגרות, אין לי כסף בשביל הנדוניה. אומר לו, הרבי, כמה אתה צריך? הוא אומר, 10,000 רובל. הוא אומר, טוב, תביא נייר. כותב מכתב לאחד החסידים שלו, תן לבן אדם הזה 10,000 רובל. הוא מגיע לאותו חסיד, ואומר לו, לא פני פחות, 10,000 רובל. טוב, הוא מגיע לחסיד, אומר חסיד, מה 10,000 רובל? 10,000 רובל זה כמו, נגיד, 100,000 דולר, משהו כזה. מה? מה קרה? אתה עושה, מה, מיום שאתה תעשה חתונות קלמות, תיתן להם קצת, לא צריך לזה, זה, מה? לא יודע, הרבה מה לי אסף רובל, אני לא יותר גוש. ואני מוכן לתת לך 5, אל תתמקח איתי. הרבה מה 10, אז 10, אני לא יורד בגרוש. טוב. אבל אני לא יכול, 10 זה יותר מדי בשבילי, אני יכול לתת לך חצי. קם והלך, חזר לרבי, אומר לו, מה, הלכתי, לא נתן לי. אמר, טוב, תביא נייר נוסף. כותב הרבי מכתב למישהו אחר, תן לו יוסף רובל. הוא מגיע לבן אדם השני, מה אתה צריך? מספר לו את הסיפור. לא תשמע, אין לי 10,000 רובל, אבל תישאר פה הלילה, אני אזמין את כל החברים שלי, נעשה ערב התרמה, ונארגן לך את ה-10,000 רובל, ניתן לך. טוב, זה מה שהוא עשה, ארגן את ה-10,000 רובל, הוא חזר לרבי, קיבל. הראשון שלא הסכים, פתאום העסקים שלו מתחילים לרדת. יורדים ויורדים, ועד שהוא יגיע למצב שבבית שלו כבר לא היה אוכל בבית. כבר הילדים שלו כבר סבלו. הוא כבר יכול לתת לילדים שלו מה שהם צריכים. והוא הבין, הוא עשה אחד ועוד אחד, שתיים, הוא היה כדי פיקח. אז זה הפידה של הרבי. אז הוא בא לרבי, הוא אומר לרבי, יש לי טענות עליך. איך, מה, בגלל שלא רציתי לתת לו, אתה תתת לו 5, לא רציתי לתת לו 10, אז מה, בשביל זה אתה מקפיד עליי ככה, מה זה? ועד שהילדים שלי, אין להם עכשיו כבר אוכל, אין להם זה, אתם סובלים? אז הרב אומר לו, תשמע, יש לך טענות, קח אותי לדין תורה. בוא נלך לדין תורה. אז הוא אומר, כן, בסדר. הלך לבית דין, הזמין דין תורה, מזמינים את האדמו"ר לדין תורה. עכשיו, בדין תורה, התובע צריך להגיש את התביעות שלו, אז הוא מספר את כל הסיפור, ואותו אדם עשיר שירד בנכסיו, ואומרים לו עכשיו לרב, מה יש לך להגיד? אז אומר לו הרב, אומר הרב לדיינים, אני רוצה לספר לכם משהו. כשאני שלחו אותי לעולם הזה, אז שם בשמיים מחליטים אם אני, אם האדם יהיה עשיר או אני. זה אחד הדברים שדנים שם. ורצו לתת להיות עשיר. אמרתי, אני לא רוצה. זה כאב ראש, הרבה נכסים, הרבה דאגות. אני לא רוצה להיות עשיר. אמרו לו, אבל אתה צריך את זה. למטרה שלך בעולם, יבואו אנשים לבקש עזרה, אתה צריך שיהיה לך כסף, לעזור להם. אז טוב, יש פתרון. אתה לא רוצה, יש לנו פתרון. אנחנו ניקח את הכסף הזה, ניתן אותו לאנשים אחרים, שהם יהיו עשירים, והם יצטרכו לתת לך את הכסף שלך, שבידיים שלהם. בסדר? הסכים? הסכמתי לזה. הגעתי לעולם הזה, הפכתי לאדמו"ר, אנשים באים אלי צרות, אני צריך לתת כסף לאנשים, אז אני כותב להם מכתבים, בבנק הזה יש לי, חשבון בנק הזה יש לי כך וכך כסף, אני כותב צ'ק, כותב מכתב, תיתן לו כך וכך. בחשבון בנק הזה יש לי כך וכך כסף, אני מבקש. תלך לבנק, תכתוב צ'ק ולא יכבד, ושאתה יודע שיש לך כסף. מה תעשה? אתה מציא את החשבון משם. אתה מביא את זה למישהו אחר. זה מה שעשיתי. יש לו טענות? אז לפעמים הבחירה היא גם כן כבר משם. אתה יכול לבחור, יש כזה דבר שאתה יכול לבחור, אבל אף אדם לא יודע איפה הבחירה יותר נכונה, איפה המטרה שלך. הקדוש ברוך הוא ידע יותר טוב איפה מהשם יצדיגה ולבחור לך מה שתעשה את הדבר הנכון. אז לכן אנחנו צריכים רק מתפללים לקדוש ברוך הוא שיהיה לנו את זה בצורה הכי הנכונה, שזה יעזור לנו להגיע לשליחות שלנו. אנחנו צריכים לדעת במקום שאנחנו נמצאים, שזה המקום הכי המתאים. אם הקדוש ברוך הוא לא היה רוצה שאותו נשמה תיוולד במקום הזה, היא לא נולדת במקום הזה, הוא לא שלח אותה לשם. אז לכל אחד יש את השליחות שלו, שזה עובר דרך...
זה הסיבה שהיא
נולדה
שם.
בדיוק, זה הכל.
אז הנשמה מחולקת לאלוקית וגשמית.
זה לא מחולקת.
לא מחולקת, סליחה. יש את הצד בלב, אמרת את ה...
אני עוד לא אמרתי, אנחנו לא הגענו לשם.
בסדר, נו הרב, תודה, אמרת. רגע, שני עוד עושים את השם.
רגע.
לא, אבל זו אותה שאלה.
נו.
אז עכשיו, אם הוא לא בחר,
נו.
והוא ירד לזוג הזה שעשו...
נו.
למה הוא צריך לסבול? כי הנשמה הזאת צריכה לעבור את בגוף הזה.
בסדר, זה כבר הסברים. למה צריך לסבור? למה צריך להיות, תשאל גם שאלה, למה צריך להיות נפל? למה יאמרו הגויים? תעזוב, למה זה לא שאלה שיהודים? למה זה לא שאלה שיהודים שואלים? צריך להבין, זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. מה אתה, השאלה היא מה אני צריך ללמוד מזה, מה הנשמה צריכה לעשות, זה כן. מה אני צריך לעשות, כן. למה? כשמשה רבנו שאל למה אריות עולם הזה בפרשת השבוע, אז הקדוש ברוך הוא אמר, אתה תראה. תעזוב, תסמוך עליי. מה השאלה?
אמרת שברמת זרע, כבר הבן אדם כאילו כבר גלום בתוכו.
כן.
אז איך זה ש... והנשמה גם.
כן.
אז איך זה שיהודי נקבע על פי אימא?
כי יהודי זה גוף ונשמה. זה מה שאמרנו. הנשמה, אמרתי עם הגר. הגר הנשמה נשארת. הגוף לפעמים, יש גלגול, מה שאני, יש כמושג הזה שנשמה של יהודי יכולה להתגלגל בדג, או בחיה, או במשהו. יש נשמה אלוקית שמתגלגלת גם במקומות אחרים. הנשמה האלוקית, היהודי הוא גוף ונשמה ביחד. השילוב של שניהם. נפש אלוקית ונפש בעמית, ששניהם ביחד צריכים להיות גם בגוף מיוחד. זה מה שעושה את היהודי יהודי. אז אם יש לו נשמה, יש לאדם יש נשמה, יש...
כן, אבל
יש סיפור מפורסם.
כן, אבל אמא בגוי.
יש סיפור, יש סיפורים מפורסמים, סתם, אחד מהם זה עם הבעל שם טוב, שהבעל שם טוב שהיה פעם זוג הורים שלא היה להם לילדים, ואחרי זה בא לבעל שם טוב, נתן להם ברכה לילדים, והיה להם ילד לשלוש שנים, והוא נפטרה, אז האמא באה בטענות לבעל שם טוב. סיפור ארוך, אני לא אאריך בסיפור, אבל הבעל שם טוב הסביר להם, אותו נשמה היה גר, בן של מלך, שהתגייר, ואחרי שהוא התגייר, הוא הפך להיות יהודי תורמי של שמות רב מצוות בידור, ומת על קידוש השם. אבל כשהוא הגיע לשמיים, היה לו כתרוג, שלוש שנים הוא ינק חלב של אמא גויה, כי הוא נולד במשפחה גויה. אז לפעמים הקדוש ברוך, אז אם אמרנו שגר הוא כבר נשמה אלוקית, אז הוא כבר נשמה אלוקית הייתה, אבל אותה נשמה אלוקית, עשתה איזה, יש בה איזה משהו, יניקה שהגוף שלו, גדל על חלב של אמא גויה. אז משה רבנו לא רצה את זה, בפרשה שקראנו לפני שבועיים, לכן היה צריך לגדול בבית, גם כשהוא היה צריך לגדול בבית פרעה, אז את היניקת חלב שלו הייתה צריכה להיות מאמא שלו. כן. אז זה לא סותר אחד השני.
אתה לא הבנתי מה ששאלה.
אתה הבנת מה ששאלה או לא שאלת מה שעניתי?
לא, מה שענית. כי היא אומרת, שמה, אמא אבא גוי.
נו.
ואתה אומר שזה מהזר. והולכים לפי האמא, נכון?
הנשמה, האבא מביא את הנשמה. אז הנשמה הקדוש, יש נשמות שהיו לפני זה, לפני מתן תורה, נשמות...
אז האמא עשתה אותו יהודי?
הגוף, היא נוצרה בגוף יהודי.
זה באמת נשמה של גוי?
כן, אבל לא, 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 הנשמה הזו היא בעצם, הקדוש ברוך הוא החליט שזה תהיה נשמה של יהודי. אתה יודע מה עוד יותר, אני אסביר לך עוד דבר יותר מעניין. יש שאלה מעניינת, רק אולי יש שאלה מעניינת שאדמו"ר הזקן שואל בשולחן ערוך שלו, במהדורה הבתרא. אדמו"ר הזקן התחיל לכתוב שולחן ערוך פעם שנייה, לעבור על החומר והוסיף הרבה לפי הקבלה. אז הוא לא הרבה הספיק לכתוב, אבל יש כמה חלקים שכתובים. השמה הוא כותב על השאלה, איך זה שכל בוקר אנחנו אומרים, ברוך שלא עשה ניגוי. הרי לא עשה ניגוי, היה מתי? כשנולדתי, לפני איקס שנים. אז מה זה ברוך שלא עשה ניגוי הבוקר? כל בוקר.
אתה עדיין באמונה שלמה,
רגע.
שלא מתנהג כמו גוי.
לא, לא כתוב שלא מתנהג כמו גוי.
זה הכוונה, לא
מדבר
בשאלה.
לא, אז אדמו"ר הזה כן עונה תשובה, הוא מפיץ את זה מהאריז"ל, שיש מושג שנקרא דיבוק. יכול להיות שבתוך נשמה של יהודי, בתוך נשמה של יהודי, יכול להיכנס, בסך, בתוך גוף של יהודי, יכול להיכנס נשמה של גוי. ואותו בוקר קמתי עם חס ושלום, כן, בנם שיקום, עם נשמה של גוי.
ראית אחד כזה פעם?
הרי, לא רוצה לדבר. אנחנו צריכים להסתכל בצורה החיובית, לא לדבר בצורה שלילית. אז אין שאלה שיש כזה דבר. יש כזה דבר שיכול להיות מציאות, שנשמה של, שיכול, הקדוש ברוך הוא מחליט, כל בוקר. ולכן אני אומר לו, ברוך אתה השם, שלא עשה אני גוי. כן, יש כזה דבר. כמובן שצריך להבין את זה הרבה יותר לעומק, אבל זה רק ברעיון, ודאי שאנחנו, מה שאנחנו צריכים לסכם, זה לא מה שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יעשה את שלו, אנחנו צריכים לעשות מה אנחנו צריכים לעשות. הקדוש ברוך הוא ישיר לנו, אמר, אם אתה תלך בדרך הזו, אז זה מה שיקרה. אז אנחנו צריכים לעשות מה שיקרה בדרך שלנו. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הקדוש ברוך הוא רוצה, יכול לעשות הרבה דברים. יש לו הרבה צורות איך לעשות דברים. וזה התוכניות שלו. זה לא מעניין אותנו. אני צריך לחשוב מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. הדבר הכי המעניין, דוגמה הכי חריפה בנושא הזה, הקדוש ברוך הוא עושה בן אדם חס ושלום חולה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה? חולה. או אדם, הקדוש ברוך הוא עושה בן אדם שיהיה עני. שלא יהיה לו כסף.
אל תצביע עליי, הרב. אל תצביע עליי. תגיד חס ושלום.
חס ושלום, חס ושלום. אתה כבר מיליונר. שהקדוש ברוך הוא יגלה את זה רק.
אמן.
יגלה לך את זה שאתה, יש לך מתחת המיטה מיליונים.
אמן.
אוקיי.
בתקרה גם,
בנורות. אוקיי, אז בן אדם הזה, הוא בן אדם, עכשיו אני בא ועוזר לו. או אני בא ומתפלל לקדוש ברוך הוא שיעבירי אותו. אני עושה נגד הקדוש ברוך הוא? למה? כי הוא רוצה שאני אעשה את התפקיד שלי. אם הוא רוצה שהפציינט חס ושלום יחליף כתובת, אז הניתוח הצליח והפציינט עבר כתובת. אז זה גם יכול להיות, חס ושלום. אנחנו צריכים לעשות מה שהתפקיד שלנו. ואפילו חרב מותנחת על צווארך ויש גזירה משמיים. חס ושלום, אנחנו יכולים לשנות את זה. כי זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. מה זה מעניין את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה? מה שהקדוש, התוכניות של הקדוש ברוך הוא. אני צריך לשאול מה הקדוש ברוך הוא רוצה, לא מה שהקדוש, ממני. לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. וזה הנקודה של העניין. וככה זה בכל דבר.
חזק וברור.
אומרת את הנשמה.